האוניברסיטה המשודרת על שם תרצה יובל אלחנתי בשיתוף אוניברסיטת תל אביב. הביטחון הלאומי והחזון הלאומי. מרצה האלוף גרשון הכהן, מפקד הגייס הצפוני. והערב מלחמת ברירה ומלחמת אין ברירה.
משאלת הקשר בין איך מגנים על הקיום לבין השאלה לשמה מתקיימים, הגענו לשאלה מעקב המבחין בין מלחמת ברירה למלחמת אין ברירה. והשאלה בצורה הכי פשוטה להעמיד אותה היא האם בין המושגים מלחמת ברירה ומלחמת אין ברירה יש קו מבחין אנליטי כמו בין מלבן לריבוע. יש הגדרה. וההגדרה קובעת האם משהו שיש לו צורה של מרובע, אם הוא מלבן או ריבוע. האם גם מלחמת ברירה ומלחמת אין ברירה ניתן באופן אנליטי מחוץ להשקפת עולם להבחין ביניהם? הטענה שאני אבקש לטעון שממש לא. אלא אם כן מדובר במקום הנמוך ביותר, ששם הקיום הפיזי ממש ממש מאוים, כמו במקומות שכדאי לא להזכיר. מבחינה זאת, מלחמת ששת הימים היא דוגמת מופת. בתפיסתנו הקונצנזואלית, מלחמת ששת הימים נתפסה כאב טיפוס למלחמת אין ברירה. מעניין שסרט שנעשה בעל מהפקות עם אריק ברנשטיין, כשירון לונדון מקריא שם את הטקסט, מעלה את הסוגיה הזאת לדיון וקורא תגר על עצם השאלה האם באמת מלחמת ששת הימים הייתה מלחמת אין ברירה, או שהחברים, האלופים ואחרים ניצלו את העניין לעשות מועד ב' למועד א' של 48 כדי להביא תוצאות שהם לא הצליחו לממש ב-48. ובמידה רבה סרט של כמעט שלושה פרקים, כל אחד 40 דקות, שואל באופן עוקב את השאלה הזאת. ועל זה אני אבקש לדבר. התזה שרבים מעלים, חוקרי מלחמת ששת הימים, כולל חוקר שהיה בתור אלוף משנה, יועץ נשיא המדינה, זאת אומרת מזכיר הצבאי של נשיא המדינה, עמי גלוסקה, הוא כתב ספר שנקרא אשכול תן פקודה, הספר נכתב בראשיתו למחלקת היסטוריה, ושם הכרתי את הספר, והספר מביא ביקורת קשה כנגד האופן שבו לוי אשכול כשר ביטחון התנהל באי הטלת מרות על המטה הכללי, ועל המטה הכללי הוא מפנה ביקורת קשה, כאילו ניצלו את חולשתו של אשכול. כשאני בוחן את הספר, ואני מכיר אותו לעומקו, גם היו שרצו לצנזר את הספר ואני הגנתי עליו, אז כשהייתי רחת תועד. אני מסכים עם כל העובדות וחולק על הפרשנות. בעיניי, העובדות מלמדות על מערכת קשרים ראויה להערכה, ועל שיח פתוח בצורה הירואית בין לוי אשכול כשר ביטחון, בכל שלוש השנים שקדמו למלחמת ששת הימים, ובין רבין כרמטכ"ל והמטה הכללי של רבין. ואני ארצה לעמוד על הטענה העיקרית שמעלים, והוא אותו אירוע של 28 למאי שמוכר בתור הלילה של הפוטש של מטה כללי מול אשכול. האלופים הביאו דעה נחרצת באותו מפגש עם ביקורת כלפי ההשתהות של ראש הממשלה שלא נותן להם לצאת לפעולה, ואני יכול לתת פה כמה מן ההתייחסויות. ובעיניי מה שהיה כאן זאת עמידת גבורה של אשכול שנתן להם לדבר, והייתי אומר בתור מפקד גייס שאני הייתי מתפלל שיהיו למדינת ישראל אלופים שמוכנים בשעה הרת גורל שכזו לעמוד מול הדרג המדיני ולהבטיח את מה שהם מבטיחים. לדוגמה, ניתן פה את דברי האלוף ישראל טל, שעומד בצורה נוקבת ואומר את הדברים הבאים. איני חולק על זכות הממשלה להחליט, אבל מה ההחלטה אומרת בעצם, הוא שואל. השאלה אינה עוד חופש השייט, אלא עצם קיומה של ישראל. נאצר מתרברב והכרח להפסיק זאת. אין גם ביטחון שארצות הברית תצליח לפתוח המצרים, אם תצליח לא תרד יוקרתו של נאצר. מחר בבוקר יכולה אוגדה 84, זה האוגדה שעליה הוא פיקד, אוגדת הפלטה, להשמיד דיוויזיה מצרית. זה לא השמדת הצבא המצרי, זה רק הנמחת קומה, ולו גם כדי להבטיח 15 שנות ביטחון נוספות. גם אם נניח שהמעצמות יפרצו המצרים, במה יובטח ביטחון ישראל? בסיכום, הוא אומר, אם לא ניתן מכה ראשונה, נסבול הרבה קורבנות, וזה גם בעוד חודש. ואני בוחן את נקודת האמירה הזאת. כפי שאומרים, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. ואני מנסה לעמוד במקום המקצועי, ושואל, מניין הביטחון שבו הם מוכנים, אחד אחרי השני, לעמוד ולומר בביטחה שיש ביכולתם להביא את פירות הניצחון ושיתנו להם לממש את מה שהם מבטיחים. זה לא עניין של מה בכך, ובכל מקום שבו קיים דו שיח פתוח ונוקב בין דרג מדיני ובין דרג צבאי, לדרג המדיני נחוץ שיהיה דרג צבאי שיש בו כדי לטעת את הביטחון שעליו, על מה שהוא מדבר, יש לו יכולת לממש. אני אתן את הדברים האחרים של אריק שרון לדוגמה, שהוא הראשון, ראשון הדוברים, ואומר כך, היום חיסלנו במו ידינו את כוח ההרתעה של צה"ל, יש בכוחנו להשמיד את הצבא המצרי, אולי אם נוותר בנושא השייט, הכוונה היא לשייט במצרים, נפתח פתח לחידלון ישראל בכלל. אחד הנזקים שנגרמו לנו במערכת קדש היה עקב כך שפעלנו יחד עם הצרפתים והאנגלים. היום אנו מסוגלים לחסל הצבא המצרי בעצמנו. ביטחון מופת, ומעניין לראות גם את הדברים של ראש אגף אפסנאות, מתי פלד, ואומר כך, מפקד אוגדה 84, הכוונה ללופתל, נגע בבעיה העיקרית. יש לזכור שאנו צבא מילואים ואנו חייבים לשבת כך מול העוצמה המצרית שבועות רבים. צהל לא בנוי ולא ערוך לכך, הוא חייב להתגייס ולפעול מהר. הדברים אמורים לא רק לגבי צהל, אלא גם לגבי כלכלת המדינה. במו ידינו אנו קובעים שצהל הקטן יושב לאורך ימים מבלי שיוכל להגיב על תוכנית ההטייה הסורית ופעולות הלוחמה הזירה של הפדיון. לכן השאלה היא, האם הממשלה חושבת שצהל מסוגל לשבת כך לאורך ימים, ולו גם יעברו העוניות בסיוע המעצמות? השאלה היא לא שאלת המצרים, אלא שאלת קיום. צהל חייב בהחלטות ברורות. זאת אומרת, יש פה דיון עוקב. ומבחינת חובתם כאנשי צבא, הם מביאים את הנחיצות שבפעולה ומביאים את הביטחון שביכולתם לבצע. והמרתק בכל הסיפור הזה שאשכול מצידו לא מתבלבל, עומד נחרצות, והוא קודם כל עונה לשרון ואחרי זה עונה לאחרים. אחרי דברי שרון הוא אומר כך, הממשלה שקלה והיא בדעה שהמעצמות אומנם רוצות בשלום ישראל. צריך לזכור שהשמדת הצבא המצרי הנה סוף פסוק, הוא יקום מחדש. אכן אנחנו בחוכמה שלאחר מעשה יודעים, צדק. ואני ממשיך לצטט, ישראל אין לה תקומה ללא סיוע מבחוץ. אם ניתן להימנע ממלחמה צריך לעשות הכל למען תקווה שבריטניה וארצות הברית גם מתוך שיקולים של עצמה נפעלו במקומנו בעד זה. אלופי צהל חייבים להבין את מקומם של המדינאים ולא לתת להרגשת אי סביעות הרצון שלהם להכריע את הכף. בשלב שני אחרי דברי אלוף עוזי נרקיס, הוא אומר את הדברים הבאים. אנו חייבים בנשימה ארוכה. איש לא אמר שאנו צבא מנע. ממבצע קדש זכינו רק במיצרים, ומה אם לא היינו זוכים בזאת? צריך סבלנות. אני לא מקבל את העובדה, שעצם העובדה שיושב צבא מצרי בסיני מחייבת מלחמה. מדוע אז אנחנו לא עשינו זאת לפני חודשיים שלושה? איננו יחידים בעולם. מבחינת המקום שבו עומד אשכול, לדעתי, הוא מיצה את הדיון, הוא גם מיצה את הזמן. האופן שבו מלחמת ששת הימים פרצה לאחר שלושת שבועות ההמתנה, מיצתה את זמן ההכנות בהיבט הצבאי, וגם מיצתה את הסיפור הדיפלומטי באופן כזה, שפירות הניצחון נשארו בידינו לתקופה ארוכה. זה הודות לאשכול, שחייבים לומר פה שהמגמה שלו להתפשר היא מסוג הפשרות של אדם חכם מאוד מבוסס, כפי שהיה אומר, אני מתפשר ומתפשר ומתפשר עד שדעתי מתקבלת. וכדי לדון פה על השאלה שעולה מהעניין, האם באמת הגנרלים פעלו פה באופן לא נכון, מביא גלוסקה ביקורת מתוך תפיסות של מדע המדינה, שהן בעיניי לא מבינות את האופן המעשי, הפרקטי, שבו מערכת היחסים בדרג מדיני לדרג צבאי מתקיימת. והוא קורא לזה הפרדיגמה האינסטרומנטלית. והוא אומר כך, למעשה לא הייתה כל בקרה אזרחית יעילה על הצבא, הצבא קיבל אמנם ללא עוררין את כפיפותו המלאה לרשות האזרחית, ולמרחב הפעולה של הרמטכ"ל יצחק רבין בתחום הצבאי גדל מאוד, ולוי אשכול הלך אחריו בעיניים די עצומות, הדרג המדיני לא הגדיר יעדים לצבא, לא קבע את מטרות המלחמה, לא גילה מעורבות של ממש בתכנון האופרטיבי ולא גיבר אותו בתכנון מדיני, ואני בעניין הזה חושב שהוא מסתכל על המעטפת שבה לא פעם מדע המדינה מסרטט את התהליכים כפי שהוא היה רוצה אותם על פי התיאוריה, בלי להיכנס לפרקטיקה של הדיסקורס הנוקב, ומבחינת הטקסט כפי שאנחנו רואים, אשכול לרגע לא התנדנד מול העמידה שלהם. יותר מזה, כבר ביום הראשון כשהודיעו לו שהמיצרים נסגרו, ומביאים לו את הבקשה לפעול באופן מיידי בתגובה, אשכול אומר את הדבר הבא, יש עוד שבוע עד שתעבור שם האונייה המתדלקת הראשונה שצריכה לעבור המחלית, וכל עוד לא עוברת שם מחלית, ויש אינדיקציה לשאלה אם המיצרים בפועל נסגרו או לא, אז למה לא נמצא את השבוע הזה? וזה שבוע לפעילות דיפלומטית. מבחינה זאת, לרגע, לא ניתן לומר שהוא איבד את הכיוון שבו הוא כראש ממשלה רצה ללכת. והשאלה העיקרית שהיא מביאה אותנו אל המקום שבו התחלנו את הדיון, והוא המקום שבו מתחברת השקפת העולם בשאלה לשם מה מתקיימים ומה החזון ארוך הטווח, באופן שבו היא קובעת גם את שאלת הקיום ואת שאלת האין ברירה בהגנה על אותו קיום שהוא הכרח. והשאלה היא מה קרה בדיון על ירושלים. ובאותו סרט מביאים את דברי ישראל יאור, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, שהוא כותב על הדיון בממשלה בירושלים המופגזת, בלילה שבין חמישי לשישי ביוני, האם לכבוש את ירושלים. והוא כותב כך, השאלה היא אם לכבוש או לא לכבוש את ירושלים. לפי הסרט שעליו אני מדבר, הסרט מופת מבחינת העריכה הקולנועית, הקריין אומר כך, אשכול מסכם את הדיון בשפה רפה, הוא אומר, נשאיר את ענייני הצבא לצבא. אשכול יודע שדיין שלא טורח לבוא לישיבת הממשלה נתן הוראות, דיין עצמו נתן כבר הוראות לכיבוש ירושלים, והמזכיר הצבאי כותב, וכך כתוב ביומנו. הדיון נמשך יותר מן הצפוי. פתאום הבנתי, זה אומר ישראל יאור, שאולי היה זה הדיון החשוב ביותר שהתקיים אי פעם. השרים התווכחו על עתידה של ירושלים לדורות, הם עשו זאת ללא הכנה מראש, ללא ניירות עבודה, ומלדעת דבר על תוכניות פוליטיות או צבאיות. במקום אחר, אחרי המלחמה, משה דיין, בהרצאה לסטודנטים, הוא אומר דברים מאוד ברורים בעניין הזה. הוא אומר כך, אילו ירדן לא הייתה נכנסת למלחמה, לא היינו נכנסים למלחמה למרות כל הגעגועים ההיסטוריים לירושלים. והוא מדבר באופן כנה על אותה השקפת עולם שמכילה געגועים היסטוריים. אבל לאחר שירדן נכנסה למלחמה, אי אפשר לומר שהמניעים הישראלים לא כללו גם את ירושלים על מסעת הנפש שבה. הוא אומר, לא הפטונים של הירדנים, הם היו הסיבה בגללה נכנסנו לקרב בירושלים. ועל הטענה שאומרת שכביכול אשכול מסכם את הדיון בשפה רפה, ואפילו לא תורח לבדוק איפה משה דיין שבינתיים מאחורי הגב עושה דברים אחרים, לי יש את ההבנה שלי שבאה מהוויית החיים. נוח לראש ממשלה בדברים חשובים שיהיה מישהו מטעמו שעושה את הדברים מתחת לשולחן ולא מעל השולחן. ואין מדינה מתוקנת שיכולה להתנהל רק מעל השולחן. מתחת לשולחן משלימים את מה שאי אפשר לעשות מעל השולחן. ונוח לאשכול שבינתיים כל עוד הוא לא מסכם יקרו דברים, ואם יצא רע הוא יגיד שלא הוא אחראי. ואם יצא טוב, טוב שזה קורה. ומבחינה זאת הוא נותן לדברים להתממש, ונוח לו לתת לשרים לדבר, כשבינתיים כבר מתממשים דברים אחרים, וזאת חוכמת המנהיגות. זאת חוכמת הניהול של עניינים במצבים מורכבים, כשבאמת בשעה כזאת לדון עם זלמן ארן או עם שר אחר על עתידה של ירושלים, כשהדברים הם כרגע הרי גורל, זה לא המקום, אבל הוא נותן לדברים להתנהל, ובינתיים משה דיין ועוזי נרקיס עושים את שלהם. במדע המדינה לא יודעים לספר סיפורים על האופן שבו דברים מתממשים הלכה למעשה במכלול כל האינטואיציות של מנהיג, על מכלול כל התחבולות וכל הדברים שהוא יודע ולא יודע, ואלה שנוח לו גם לא לדעת והוא רוצה שיקרו גם מבלי לדעת. אבל כשחוזרים אל השאלה מה מביא אותנו אל אותה כמיהה, כמיהת נפש לירושלים, מרתק לראות שזה גם האופן שבו נעמי שמר כתבה את השיר ירושלים של זהב. הרי ברור שיכול מאוד להיות שהיינו מגיעים למלחמה ומנצחים את המלחמה גם בלי השיר, אבל השיר נותן נופך נבואי לאותם ימים. ובמקום הזה הייתי רוצה לציין שני דברים על האופן שבו התבטאו אחרים אחרי המלחמה. משה דיין בשביעי לשישי, אני מצטט, אומר, חזרנו לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא להיפרד מהם לעולם. לשכנינו הערבים אנו מציעים גם בשעה זו, ואף ביתר תוקף בשעה זו, יד לשלום. ואכן, כל כך חשוב גם לראות את נאומו של מוטה גור באותה שעה. זאת הייתה שעה שהוציאה תת מודע קולקטיבי של כמיהת נפש של 2,000 שנה. וזאת בעיניי דוגמה, במידה רבה, לאופן שבו ראייה נכוחה של המצפן שקובע לשם מה מתקיימים, משפיע באופן מעשי על השאלה איך מתקיימים וכיצד מגייסים כוחות להגנה על הקיום.
האוניברסיטה המשודרת על שם תרצה יובל אלחנתי בשיתוף אוניברסיטת תל אביב. הביטחון הלאומי והחזון הלאומי. מרצה האלוף גרשון הכהן, מפקד הגייס הצפוני.